שלום לכם הרווי די מורה מורתה, שיר זה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, לזכות מושי לבן פשדינה. והשיעור מבוסס על תורתו של מרן ראש הישיבה פוטנר זצ"ל. כתוב בתורה ויקרא חב ג' מ"ד וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל ותרגם אונגלוס ומעליל משה את סדר מועדי עד השם ואלפינון ואלפינון בני ישראל הוסיף אונגלוס שתי הוספות שאינן מופיעות במקרא עצמו היינו סדר מועדים במקום מועדים גרידה את סדר מועדי ואלפינון כנוסף על הדיבור הוא לימד אותם אז הוא מוסיף את הסדר ואת הלפינון והלפינון והרמב"ן הציע שני הסברים לאוספות אלו א' כי דעתו של אונקולוס לרמוז שלמדם סדר המועדות בתיקוני העיבור הנמסר לו על פה בסיני ובית לעניין תקנות משה שלמדם הלכות חג בחג וההצעה שאת סדר מועדי השם שאת מועדי השם מכוון לסוד העיבור מוסבר לשון סדר מועדי של תרגום אונגלוס שההלכה שכשבית דין מקדש את החודש צריכים לומר מקודש לומדים מהפסוק הזה וסדר מועדים בכלל לא תלוי הוא בקידוש החודש וסוד העיבור מצינו בחזר לשון סדר מועדים על קידוש החודש וסוד העיבור הרי שדיבור המועדים מכוון להכרזת קידוש החודש שהוא השורש לזמני וסדר מועדים בכלל אבל ההצעה שמכוון תרגום אונקלוס ללכות חג בחג קשה מה המקום להוסיף מילת סדר ללשון הכתוב עצמו? ונתחיל בהסבר דברי רש"י האחרונים למסכת מגילה שכנראה אין לנו בדומה לאלו בכל שאר דברי רש"י על משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום לאכול פסח בפסח וכו' רש"י כותב למה הוא צריך לכתוב כאן וידבר משה וכי כל המצוות כולם לא אמרן משה לישראל מה וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל למד שמדבר עמהם לאכול כל מועד ומועד בזמנן להודיע חוקי האלוהים ותורתיו וקיבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל בניהם בזה ובבא מה כל העריכות כאן להודיע את חוקי האלוקים וקיימו וקיבלו ואף על פי שנראה שכוונתו לסיים המסכת בדבר טוב מקום מקום מהו הביור בלשונו המורחבת כאן ואת זיכטוס רדן וידובר על יסוד דברי גאון רבי ישראל סלנטר איגרת המוסר שפעולת לימוד התורה על מעשיו ומידותיו של האדם בדרך בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין פועלת בשני אופנים א' בדרך סגולה בלתי טבעי כגון שביד עסק בלימוד שור שנגח את הפרה להועיל ולעזור למיעוט בלשון הרע וב' בדרך טבעית שהלימוד בהלכות לשון הרע יפעול למעט בדיבורי לשון הרע וכך לימוד ההלכות של כל מצווה יפעל לחזק אותה מצווה פעולה זאת טבעית היא שכך מצינו גם בשטחים אחרים בחיים שאם אדם משקיע כוח יגיעה ועמל בשטח ידוע הרי הדבר קנוי לו ביותר מתחזק בקרבו אבל פעולה טבעית זו צריכים שהלימוד יהיה דווקא באותה מצווה שבה הוא מבקש להתחזק ואילו בפעולה סגולית אז לימוד באיזשהו עניין בתורה פועל ולאו דווקא בעניין שהוא מבקש חיזוק. ועלינו לדעת שישנו עוד חלק ללימוד סגולי בנוגע לנקודה זו שלא הזכיר רבי ישראל סלנטר, מפני שלא היה נוגע לענייניו. למיתו של דבר, הדבר הזה קיים, שגם בחלק הסגולי יש עדיפות ללימוד הלכות של לשון הרע לפעול בעניין לשון הרע בעצמו. והוא על פי הגמרא בסוטה שעל כל מצווה ומצווה נחרטו ארבע בריתות. ללמוד ולמד לשמור ולעשות, ומזה נאמר לנו במפורש שיש בחינה מיוחדת בתלמוד תורה המשתייכת לאותה מצווה בפרט, ובחינה זו אינה בשם תלמוד תורה הכללי אלא דווקא מצד הללמוד של המצווה עצמה, ונחשבת כהתחלה למעשה המצווה. בלימוד תורה זה פועל פעולה סגולית גם כן, על ידי זה שבידו לחזק קיום אותה מצווה. ואינו דומה לימוד זה לימוד הטבעי, שבו לומד אדם הלכות לשון הרע בכדי שישתפר בעניין זה, ולימודו פועל על דעותיו, אלא שכאן לימודו נחשב כהתחלת קיום המצווה. וכאן כבר זורמים אורות סגוליים של כוח התורה להבא לטהר לסייע לו לקיים המצווה גם מבחינת הלעשות שבה. וכל מצווה ניתנה בצורה מרובעת זאת. וכל ברורה היא דוגמה, דרגה מרובעת זאת, עד שנתעורר ויכוח גדול בדור שלפני פנינו בעניין זה. גדול הדור אחד, כך בגלי טל, בהקדמה, אמר לחדש שמה שנאמר בחז"ל, שמצווה שאינה שווה בכל, כולה היא בה, איננו אגל למצווה שנשים פטורות, כיוון שפטורות גם מחלק תלמוד תורה של המצווה. אבל המצוות שנאמרו לגבי כהנים גרידה, אף על פי שאין הכל שווים בה, ונתמעטו לווים בישראלים, מכל מקום אין בהם כולה של אינו שווה בכל, לבני שנכון שמצד העשייה פטורים, מכל מקום מצד הלמוד שבאותה עשייה אינם פטורים, ואשר לימוד זה הוא חלק מתלמוד תורה, וגדולי עולם אחרים חלקו עליו וטענו, שהכלל של כל שאינה שווה בכל, כולה היא בה, מתפשט ומשתייך אך למצווה שבכהונה, מפני שסוף סוף השם תורה שבכאן משתייך דווקא למצווה פרטית זו ולא לשם תלמוד תורה בכלליותו. אם כן, אפשר לו לאדם ללמוד הלכות ציצית בכדי לקיים מצוות ציצית, שדעותיו ישפיעו על הנהגתו באופן טבעי, או שילמד אותן ההלכות כהתחלה בקיום מצוות ציצית, על דרך חלק מהללמוד של מצוות ציצית. אמנם מעולם לא שמענו שלימוד זה יהיה צריך להיות דווקא באופן שהמצווה נוהגת, שזמן חיוב ציצית הוא רק ביום, מעולם לא שמענו שלימוד הלכות ציצית בלילה לא ייחשב כחלק של המצווה של ציצית. כאן הגענו לנקודת החידוש והיחיד והייחוד של תקנת משה ללמוד הלכות חג בחג. והנה כי הוא דווקא בזה שהלימוד של המצווה יהיה בזמן קיום המצווה. והחשבון של לימוד הלכות חג בחג הוא מצד הללמוד של המצווה, ולא מצד תלמוד תורה בדרך טבעית של השפעתה על מעשי האדם, אלא מצד אור התורה זורח לתוך הלעשות של המצווה. ובהתאם לכך, היו גדולי גדולים שהקשה בעיניהם אותם הם מתעסקים בלימוד תורתם של כל השנה גם בימי יום טוב. כמעשהו בחול, כך מעשהו ביום טוב. כל זה הוא מצד הגדרת עצם התקנה. אבל מה שורשו בתוכנו הנפשי של תקנה זו? ידועים לנו מדברי הרמה שמפליא לעשות הוא המחבר גשמי ורוחני. וכל שפלי הגוף לעצמם נוראים הם, ופלא הנשמה מי יביננה, מכל מקום עולה להם בפלאיו וחיבור הגשמי והרוחני יחד. ולכן נכנסו בסוף ברכת אשר יצר, ולפני ברכת אלוקי נשמה. וכפי מנגנו בסדר הברכות. כלומר, חיבור בין שני אלו. כל זה הוא דוגמה לדרגת מפליא לעשות בטבע. ועלינו לדעת שדרגה זו קיימת גם בקדושה. וכדוגמה לזה נציין דברי הגמרא בעניין הקרבת קורבן על ידי נוח. שאף הפי שנאמר איש איש כי יקריב וכו', הותר גם לבני נוח להקריב קורבנות, בכל זאת רק עולות הוא מביא ואינו מביא שלמים בכל הקורבנות שלא עולות הן. לשון חזל הוא אקום ליבו לשמיים, ומשום ששלמים נאכלים בחלקם, אין בני נוח מביאים אותם, ואילו עולות כולם לשמיים. אתמהה, וכי מעלה יזול בני נוח על גבי ישראל, וליבו לגבוה עד יותר מישראל חס וחלילה. אלא כוונה היא שבן נוח אינו יכול להצטרף לקדושה של כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אין לו שייכות לחיבור גשמי ורוחני כזה שמעשה אכילה יפעל כפרה. אקום יכול להשתייך לרוחני גם רק כשהוא כולו רוחניות. אקום ליבו לשמיים, אבל לא שענייני גוף עצמם יתהפכו למציאות של קדושה. וזה שענייני גוף עצמם יתהפכו למציאות של קדושה היא דוגמה לחיבור גשמי ורוחני בעולם הקדושה. ועלינו לדעת שדרגה זו של מפליא לעשות בקדושה מהווה ציפור נפשה של קדושת הזמנים. כל עצם מציאותה בנויה ומשולבת כולה מבחינה זו, כמו שמצינו בכלל חציו להשם וחציו לכן, שנאמר על זמנים, כמו שפירש רש"י, דרגת נשמה יתרה והרחבת ליבו להרבות באכילה ושתייה. מזוג וחיבור זה בין לכם ולהשם. כאן הוא השורש לתקנת הלכות חג בחג. שהלכות חג הן הדעת של החג, וקיום מצוות החג הוא הגוף ועל המעשה של החג. ובזמני קודש צריך שבחינות הדעת והגוף העליונה התעלנה בד ובד ותשתלבנה יחד במיזוג שלם, ללא פער והפרדה ביניהם, בסוד מפליא לעשות. והיינו הקבדה על לימוד דברי תורה של חג במי החג עצמו, והידי זה השתייכות לקדושת הזמנים. והרגשה הדינה הזאת היא מעידה על נפש ששייך על כלל קדושת החג. חוזרים אנו בזה דברי רש"י במגילה, וידבר משה את מועדי השם, מלמד שהם מדבר עמהם הלכות כל מועד ומועד בזמנן. הנה אם לימוד הלכות חג בחג היא תקנת משה, הלוא אף אם משה נחשב כבמקום 71, הרי כל תקנת שיחה נתפשטה בכל ישראל. ונראה שלהראות ולציין על מקום הנתפשטה, כתב רש"י, קיימו וקיימו וקיבלו וכו'. אף שבוודאי השתמש בלשון זו מפני שדבריו נאמרים בפירוש במסכת מגילה קיימו וקיבלו. אבל איפה מצינו שקיבלו? וכאן נדייק בעריכות לשונו של רש"י. שיהיה מדבר עמהם הלכות כל מועד בזמנן. כלומר, לא שמשה היה בכלל מתקן להם הלכות חג בחג, ולא שבאיזה יום ישב ותקין ללמדם הלכות שבת, אלא שיהיה מדבר עמהם הלכות חג בזמנן בשעת מעשה. והיינו, התשובה לשאלה וכי כל המצוות כולן, לא אמרן משה לישראל וכו', מלמד שיהיה מדבר עמהם הלכות כל מועד ומועד בזמנן, כך ברש"י במגילה למדה לדמודה. הייחוד של וידבר במועדים הוא דווקא בזה שלא היה כאן תקנה רגילה לצוות משהו לעניין מועדים, שהוא תוכן וידבר בכל התורה, אלא שתקנה צמחה ממעשה הלימוד של משה רבנו, שכאן היה ללמד מיוחד שהוא חלק מעצם המצווה, חלק הללמד של ארבע בריתות שנחרטו על אותה מצווה. רש"י עצמו מוסיף לראות שמה דיבר הלכות בזמנן דווקא, להודיע חוקי אלוקים ותורותיו. ולא גם כל שאר וידבר בתורה אינם אלא להודיע חוקי אלוקים. אלא שכוונה היא שבכאן מצטרף הלימוד לעצם החוק ומעשה המצווה, ונחשב כחלק ממנו עצמו. הוידבר כאן קשור קשירה עצמית, קשר עצמי עם המצווה ובאופן הסגולי הנ"ל. כשמשה לימד הלכות חג בחג לישראל, קיבלו ישראל אז את הלימוד הזה בכלליותו. והנותן בעין יפה נותן וכן המקבל. משה לא רק את תוכן הלימוד ומוסר, אלא גם עצם דרך הלימוד נמסר כתורה. ובני ישראל קיבלו צורה זו של לימוד הלכות חג בחג, יחד עם גוף דברי תורה שנמסרו להם. כשם שקיבלו את התוכן, כך קיבלו גם את הצורה זו של לימוד הלכות חג דווקא בחג. ובעצם קבלת לימוד זה גנוזה, קבלת התקנה של לימוד הלכות חג בחג. וברצוננו לצרף ליסוד זה דברי רש"י בדרשת דברי שלמה. ושבח אני את המתים שכבר מתו, כמוסב על משה, שכל תקנותיו וגזרותיו לעולם הן. ופירש רש"י כל תקנותיו שתיקן הלכות חג בחג. ופירש רש"י כל תקנותיו שתיקן הלכות חג בחג. והלו כמה תקנות נשארו לנו ממשה, כגון קריאת התורה בשבת שחרית? ולא מציין רש"י דווקא תקנה זו, בשעה שבלשון חז"ל מדובר על כל תקנותיו ולא עוד, אלא שגם מאלו שבאו לאחר משה היו לפעמים תקנות שנשארו לעולם, אלא שהם הם הדברים. רש"י כאן בא לציין את תוקף כוחו של משה במיוחד, ותוקף זה משתקף דווקא בהלכות חג בחג, בזה שהיא תקנה שקיבלה דין נתפשטה באופן מיידי וכמעט בלי פעולת קבלה מצד בני ישראל. לא הייתה כאן הסכמה של כן לקבל או לא או זמן מבחן, אלא פשוט קיבלו היחד ובחד הביקטה עם גוף הדברים שנמסר להם. והיינו שרש"י ציין דווקא תקנה זו. ומה שרש"י בדבריו בסוף מסכת מגילה טרח לדבר על הקיימו וקיבלו של תקנה זו בדווקא יותר מבשאר תקנותיו של משה, נראה שהוא מצד מה שבגמרא ראש שנה לומדים שמה שהראש בית דין אומר מקודש לומדים מוידבר משה, ומה שעם צריך לומר מקודש מקודש לומדים ממקראי קודש. ורואים מזה שבפסוק של וידבר משה לא נכלל כלל מעשה העם, ואין כאן רק את מעשה בית דין, וזה שוקשה לו לרש"י שרד התקנות צריכים גם לקבלת העם. לכן ביהיה רש"י שכאן הייתה קבלת העם בדרך ממילא. ועכשיו אנו חוזרים לפירוש אונקלוס שכתב סדר מועדיה, או כמו שכתב הרמב"ן, שבהוספת מילת סדר התכוון אונקלוס לתקנה זו של משה. ותקנה זו מתייחסת היא למשה עצמו, כפי שציין המרשה, שבעוד שבעניינים אחרים של מועדים כבר בסוף פרשת פנחס וכן בשאר התורה כולה מודגש ככל אשר ציווה השם את משה, אבילו וידבר משה את מועדי השם מתייחס למשה בלי הדגשת ככל אשר ציווה השם, שזוהי תקנת משה עצמו. והלשון של סדר למועדים מצאנו בהלכות בעל תאחר, שאף הפי שעובר בלב לאחר עבור שלושה רגלים, בכל זאת צריך החשבון של הרגלים להתחיל מפסח ומשמשו סדר למועדים, והחשבון של הרגלים צריך לכלול שלושתם כסדרם, פסח, שבועות וסוכות, וניסן נחשב כהתחלת הסדר. ומהלכה זו רואים אנו שסדר המועדים אינו בצורה של מעשה שהכך היה, אלא שהוא מהווה דווקא בצורת המועדים בכלל חשבון של כסדרם דווקא. עכשיו עלינו להזכיר דברי המהר"ל וגור אריה שמות למד ח' חף ב' והסברתו בעניין מה שבצלאל שינה מהסדר שציווה אותו משה, שאף מי שמשה הזכיר תחילה כלים אחר כך משכן, עשה בצלאל קודם את המשכן ורק אחר כך את הכלים. הסביר המהר"ל שכך נאה וכך יאה, משום שמבחינת המחשבה והתכלית שבדבר הלא באמת הכלים הם העיקר שעל ידם עושים את העבודה, אבל דווקא משום שבמחשבה קודמים הכלים שהם התכלית למשכן שהוא כמו האמצעי, לכך בא המשכן בפועל קודם, שכן הוא הכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה. אמנם באשר בחינת משה היא מחשבה ודעת, ואילו בחינת בצלם מצד העשייה, לכן דיבר משה קודם על הכלים, ובצלאל הקדים את המשכן. לא שיש כאן סתירה שבצלאל הפך את הנאמר לו, אלא שזה גוף שמשה דעת מקדים את הכלים, וזה עצמו מכריח שבמעשה יקדים בצלאל את המשכן. ואם כן, מדברי המהר"ל רואים שסדר עניינם יוכל להשתנות בין בחינת הלימוד ובין בחינת העשייה. ואם כן, הייתכן שגם במועדים יש שינוי סדר כזה, ונכון שבסדר העשייה הסדר הוא פסח, שבועות וסוכות, בכל זאת ייתכן שבבחינת הלימוד יש כאן סדר אחר. ומכיוון שמשה רבנו הנהיג את לימוד החג בחג, מילה מוכרח שגם בלימוד שולט אותו סדר של העשייה. וזה שהוסיף אונקלוס סדר מועדיה, ובדברי הרמב"ן שהתכוון אונקלוס בזה לתקנתו של משה רבינו להלכות חג בחג. נפלא מאוד, נפלא מאוד. ברוך השם, זכינו ללמוד יסודות גדולים, דברי הכתוב, דברי רש"י במסכת מגילה. ויהי רצון שנזכה גם לקיימם. שלום שלום.